שבת. אנחנו סיימנו את זה, נכון?
היה לנו מאור בסוכות, אבל אנחנו...
עוד מאוד הרבה, 48 עוד מאוד. עוד על הסוכות.
לא סיימנו אותו?
סיימנו.
לא, סיימנו.
כן,
כן,
רק את
המאור
הראשון.
את הראשון סיימנו. והסוכה השני לא.
לא.
עזרת השם, לא ישנה הבאה בלי נדר. טוב, נחזור לשבת. שבת לפני השבת? קדושת הזמן? טוב, את המשפטים האלה. קדושת הזמן מתפשטתי על כל אורך הזמן, ברוך השם, יום יום, והולכים קווי אורי הקודש ונמשכים בצורה מסותרת עד שבאים לידי הבעה וגילוי בזמנים הקודשים. קדושת השבת תחילה למקרה הקודש בתור קדושה מקורית שהיא משפחת קדושה על העולם ועל ישראל. קדושת הימים טובים בתור מקבלי שבעת הקודש על ידי ישראל דקדשינו לזמנים. ומשפט השבת שהוא תחילה למקרה הקודש, כן הוא משפט מקרה הקודש כולם. כולם מלאים רוח לאומי, כולם פועלים בנו ההפרחה הלאומית, למצוא כוחות חדשים שיהיו דוגלים בשם עמנו. טוב. בעצם יש פה, הייתי קורא לזה שני עניינים בפסקה הזאת שקראנו. האחד זה להסביר את הסדרים של הקדושה של הזמן. דבר שני, הקשר בין קדושת הזמן לבין הלאומיות של עם ישראל. אז בואו נראה קודם כל את הרשע. קדושת הזמן התפשטתי על כל אורך הזמן. מה זה בעצם הזמן? הזמן זה, הייתי קורא לזה סדר מסוים, כן? סדר מסוים של הוראות, של מקרים, של מצבים. ואומרים ש... בואו ניקח דוגמה, כשאנחנו מדברים על היום, או מה שקרה אתמול, כן? אני מדבר על אתמול יותר קל להסתכל על זה, יותר קל לתפוס את זה. מה זה האתמול? האתמול זה... אין ספור התרחשויות שהראו ואנחנו תחמנו אותם, כן, בתוך איזשהו גבול מסוים, שלזה זה התחום שמגדיר את ההתרחשויות האלו כאיזה מין חטיבה אחת, כן, זה האתמול. אני אומר מה קרה בשעה הקודמת. השעה הקודמת זה אוסף מסוים של התרחשויות שתחמתי אותם. זה מה שהגדיר אותם כאיזושהי יחידה אחת. ככל שאני ארחיק את הקצוות שתוחמים את ההתרחשויות הללו, אז יהיה לי עוד יותר מרחב של התרחשויות, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, של תנועות ותמורות ושינויים. לכל המרחב המציאותי הזה אנחנו קוראים זמן. עכשיו יש קדושה שמתפשטת על הזמן, כן, במרחב של המציאות הזה יש קדושה שמתפשטת. עכשיו שאלו במה היא נתפסת. נגיד שאומר קדושת המקום, אז אתה אומר קדושה נתפסת במקום. קדושת הזמן במה היא נתפסת? אז התשובה היא נתפסת במציאות בכללותה, כלומר בכל הפרטים האלו שהמציאות כללה. אבל היא נתפסת בהם לא מצד, כן, לא מצד עצמם, אלא מצד השייכות שלהם לתכונה הזאת, כן, למה שהגדרנו שזה הזמן הזה. כן, אתן דוגמה. נמחיש את זה ביחס לשבת. שישה ימים אחורה מהיום היה לנו שבת. אנחנו הגדרנו לזמן הזה יש קדושה. מה בעצם אמרנו? שבאותם 24 שעות שהיו שישה ימים אחורה מהיום, כן? באותם 24 שעות הייתה איזושהי תכונה, תכונה שנתפסה במציאות. במה היא נתפסה? כן, הזמן זה, זה משהו מופשט. היא בעצם כמו נתפסת בכל מה שכלול במציאות באותו זמן. כן, באותו, כן, באותו תחום שהגדרנו. זה באופן כללי המושג שנקרא זמן, ובהקשר הזה קדושת הזמן. זה נתפס בהוראות, זה נתפס באנשי, זה נתפס בעצמים שקיימים באותו זמן, החומריים והרוחניים.
יש כאילו מקום להבין או דרך להבין מה קורה באותו יום? כאילו מה שונה
מה נפקמינה?
ברצועת הזמן הזאת, מה קורה בו?
אני עכשיו לא דנתי בשאלה מה נפקמינה. אני קודם כל דן בשאלה איפה הקדושה הזאת נתפסת?
זה הרבה אמר יחיד הזמן, אבל
מה היא שונה? קודם כל להגדיר מה זה זמן,
מה היא שונה?
ובמושג זמן זה נתפס. המושג זמן עצמו זה מושג שקשה להבין.
כן, הרבה הגדיר בו נכון, הקדושה היא על כל הרצועת, על כל מהלך המושג זמן. מה שונה בשבת, מה שונה בחג?
לא יודע, זה לא עכשיו הפסקה שלנו. מה ההבדלים ביניהם? יש הבדלים בתכונה של הקדושה, כמו שיש הבדל בין ארץ ישראל לבין ירושלים. יש קדושת המקום אחת ויש קדושת מקום אחרת, תכונה אחרת של קודש. אבל אני אומר, זה עוד יחסית יותר קל להבין, יותר קשה לתפוס זה איפה בדיוק הקדושה הזאת היא שורה. כן, מה זה נקרא להיות שורה בזמן? טוב, אני חושב שזה הכוונה.
המשפט השני, כמו שאומרים, התכוונתי למשפט הזה להבין אותו, עד שבאים ידי הבאה וגילו בזמנים המקודשים.
רגע, עוד לא גרתי לשם. קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן. זה מה שדיברנו. ברוך השם, יום יום. והולכים קווי אורי הקודש ונמשכים בצורה מסותרת. זאת אומרת, זה דבר שקיים כל הזמן. אז מה זה קדושת הזמן, שאנחנו קוראים לזה קדושת הזמן, של שבת ויום טוב? זה הגילוי של הקדושה הזאת. כלומר, זה קיים כל הזמן. זה לא נפסק. זה קיים כל הזמן, אבל זה מתגלה בזמנים המיוחדים, עד שבאים לידי הבאה וגילות בזמנים מקודשים. קדושת השבת, תחילה למקרה קודש בתור קדושה מקורית, שהיא משפעת קדושה על העולם ועל ישראל. כן, הגילוי של קדושת הזמן התמידית בשבת, זה הגילוי של קדושת הזמן המקורית. שמתוך שזה מתגלה בשבת, זה גם אחר כך יכול להתגלות בקדושת הימים טובים, בתור מקבלי שפעת הקודש. כן, זה לא קדושה מקורית, הקדושה של יום טוב. זה כבר קדושה שהיא באה כתוצאה מההשפעה של הקדושה המקורית. כן, זה קדושה, כמו שקורא, זה אפשר לקרוא קדושה מלאכותית כזאת. מקבלי שפעת הקודש על ידי ישראל
זה בגלל גם שבפועל בתורה רואים שהיום טועים באים אחרי שבת, כמו נגיד חוקק אותם הקדוש ברוך הוא אמר לנו את המציאות לנו
הכל. לא, זה בגלל שזה האמת, זה לא האמת. השבת תחילה למקרה קודש, נכון? כי יכולים שהשבת תחילה למקרה קודש, מה הכוונה תחילה? זה לא שהיא רק נאמרה בתורה בתור ראשונה בשם בפרשת המועדות, אלא היא תחילה למקרה קודש במובן של היא סיבת הקדושה של הימים טובים. מתוך זה שיש במציאות, בגילוי, קדושה ממשית בשבת, כן, מתוך זה נוצרת השפעת קדושה מסוג אחר, כן, שזה קדושת יום טוב.
מה
חשיבות
שזה
שמובן בהתחלה
שזה כל אורך הזמן? זה רבה לידי ביטוי, זה לא...
לא, זה מה שיוצר, הוא מסביר את התהליך של של המציאות של הקדושה. זאת אומרת, הקדושה היא לא יוצרת יש מאין. זה לא שבשבת עכשיו נוצרת פה מציאות של קדושה חדשה, אלא המציאות כל הזמן היא קשורה לקדושה שגנוזה בתוכה.
זאת אומרת, כל המציאות כל הזמן?
כל הזמן, כן, זה לא שאומר, כל אורך הזמן. ברוך השם, יום יום. זאת אומרת, מאז שהמציאות נבראה. מאז שהמציאות נבראה עד לזמן האחרון שלה, כלומר דעתנו זה אין סוף, זה קיום נצחי. אז מאה שהיא נוצרה עד לקיצה, עד לסופה, יש בה תמיד את התכונה של הקדושה.
מה ההגדרה של קדושה?
מה ההגדרה של קדושה?
זה
דבר, קדושה זה פשוט, זה בתפיסה הפשוטה, כן? זה דבר ש שורה במציאות וגורם לה להיות מתרוממת, נבדלת. דבר שלוקח את המציאות ומרומם אותה, כן? מבדיל אותה, מעתיק אותה מהתחתית, מהמגושמות אל האלוהות.
בהגדרה אחת אפשר להגיד כאילו שהקדוש ברוך הוא מתקשר למציאות, או זה האופן או דרך להתקשר למציאות שהקדוש ברוך הוא, זה כאילו גילוי הרצון שלו, הבעת הרצון שלו?
לא יודע בדיוק, איך זה בדיוק קורה, זה עוד יודע. אבל מה קורה?
לא, כשאנחנו במשפט, מה זה כשהקדוש ברוך הוא, כשסליחה, קדושת הזמן מתפשט על כל אורך הזמן, זה כאילו גילוי רצון של אותו אלוקים להתחבר למציאות?
לא, זה תכונה אלוקית שיש בה, יש בה איזה מין דבר שמצוי בה ומתערב איתה וגורם לה להיות מתרוממת מהשפלות שלה. קדש אותה.
כמו שאמרנו, אותו דבר נבדל, דבר
שהוא כאילו
ייחודי, אבל אם זה קיים
תמיד
והכל,
לא בגילוי. הוא קיים בצורה נסתרת. הנבדלות זה הכוונה מצד התכונה שלה, מצד עצמה. כלומר, יש במציאות איזושהי תכונה מצד עצמה, ואז יש את הדבר שמקדש אותה. זאת אומרת, כשהקדושה הזאת מתפשטת בה, אז המציאות מתקדשת. כן? יש למציאות גם תכונה עצמית. כלומר, תכונה עצמית לא נבדלת. תכונה עצמית לא קדושה. שהיא חולין, זאת אומרת, היא מצומצמת, היא לא הייתי קורא לזה מנוגדת, אבל היא רחוקה מהמדרגה האלוהית.
אבל ההסתרות של הקדושה זה בגלל, כמו שתמיד אמרנו, שיש פער גדול בין, נקרא לזה, בין הקדוש ברוך הוא, בין הדברים הרוחניים לדברים המציאותיים, החומריים, זה הסיבה? אז רק יש איזה גילויים כאלה בזמן, מה הנקודה שזה חייב להיות מסותר?
כי למציאות יש לה תכונה מצד עצמה,
שמקובלת?
שיכול, כן. שיכול, היא לא קודש. והחול הזה יוצר את האטימות ואת הצמצום באופן כזה שהתכונה של הקודש היא כמו גנוזבה.
אז מה מאפשר את הבעה והגילוי? מה
הנקודה? זה אומר שיש תנאים, תנאים במציאות שמכשירים אותה להיות מכילת הקדושה בצורה גלויה.
ואם זה לא בסגר שאנחנו עשינו מעשים, כמו שבת קודש, אז וגם אפשר להגיע בחגים.
כן, זה יצר, כאילו, זה כאילו המציאות עוברת איזה שינוי. יש בה איזשהו שינוי שמאפשר לקדושה להתגלות. עוברת שינוי לא מכוח הבחירה שלנו, מצד הטבע שלנו. פעם בשבעה ימים היא עוברת תהליך של שינוי. ברגע שהשתלטה, היא מסוגלת להכיל את הקודש. כמשפט השבת, שהוא תחילה למקראי קודש, כן הוא משפט מקראי קודש כולם. מה זה בעצם אומר? כולם מלאים רוח לאומי. כן, זה מפה משהו שבשבת זה פשיטה. זה מגדר שחזל אומרים שהשבת מתנה רק לעם ישראל, הרגוש ששבת חייב מיתה. אז השבת יש בו עובדת את השייכות למדרגה המיוחדת של החיים של עם ישראל. אז אומר פה רב, גם החגים, כולם מלאים רוח לאומי.
אבל משאלה אולי כשהיה שקשורה, יש ששבת מייצגת את בריאת העולם, את בורא העולם, את האמונה ביסוד הזה. לכאורה השבת יצרה להיות גם אוניברסלית.
כן, זה בא קצת את זה, אבל בגלל שעם ישראל יש בו צד אוניברסלי. זה זכר יציאת מצרים. מתוך שיש פה זכר יציאת מצרים, אז יש גם זכר ל... זאת אומרת, הצד הכללי שלה הוא בגלל שהיא מבטאת את המדרגה העתידית של המציאות העתידית של ה... של העולם המתוקן, כן, ההוויה המתוקן. ואז זה שייך לכל המציאות כולה. כולם מלאים רוח לאומי, כולם פועלים, כן, מה זה להיות מלא רוח לאומי? זה אומר שזה זה משהו מיוחד לעם ישראל, זאת אומרת, אנחנו כאומה שייכים אל הזמנים הללו. זאת אומרת, העמים האחרים אין להם אפשרות להשתייך אל הזמנים הללו. כולם פועלים בנו ההפרחה, הקדושה, כן, זה הקדושה שזה, לא יודע, חיים בעולם שיש את זה. כולם פועלים בנו ההפרחה הלאומית, למצוא כוחות חדשים שדוגלים בשם עמנו. זאת אומרת, השייכות לקדושה של הזמנים, כן, יוצרת בנו עוצמות, עוצמות לאומיות. זה הכוחות החדשים. זאת אומרת, עוצמות לאומיות מתוך השייכות לעניינים האלה שמיוחדים רק לעם ישראל. זאת אומרת, אותה שייכות לקדושת הזמן. זאת אומרת, אצל הגויים, אם כי הם חיים ביום השביעי, אבל הם לא מושפעים ממנו. זאת אומרת, הם לא מסוגלים, אין להם את המסוגלות לחיות עם הקדושה הזאת, לקבל את הקדושה הזאת. ולהתרומם, להיות מושפע מהקדושה הזאת. כך גם ביחס לשבת, כך גם ביחס לימים טובים. הם נושמים אוויר, הם חיים בעולם, אבל הקדושה הזאת לא נוגעת לה. אין להם את הכלים לקלוט את הקדושה הזאת. לא את קדושת השבת ולא קדושת ימים טובים.
כן. בגלל שביום השביעי במיוחד בשבילנו, אם זה חל כאילו תמיד.
מה זאת אומרת במיוחד בשבילנו? עם ישראל הוא זה שבנוי להאכיל את
זה. אם הקדושה הזאת חלה תמיד, ויש שום אחד שבו היא מתגלה,
כן.
דווקא בשבילנו כדי שנוכל לקבל את זה.
כן, ברור. כלומר, הגילוי הזה זה בשביל בני אדם. אבל רק עם ישראל הוא זה שמסוגל לקלוט את זה. לקלוט את זה ולהתפתח מתוך השייכות של השבת הזאת. כן. בוא נראה, כן, את הפסקה הראשונה. השבת. מצוות הזיכרון. כמה עוז וגבורה יש בהן, מצוות הזיכרון. כמה עוז וגבורה יש בהן לאמץ את הרוח הלאומי, כמה עוז ותפארת יש בהן לשכללו לפערו, לחבבו ולעדנו ולבות כל בני עמינו. כולם הם אותות היסטוריות לאות יופי וחיים. כן, אומר פה הרב, כל המצוות שהם זכר לדברים שקרו לנו בעבר, יש בהם הרבה חיזוק לעניין הלאומי של עם ישראל. כן, זה בעצם משך אותנו היסטוריה שלנו. הרי ברמה החיצונית של הלאומיות, חוץ מאשר התארגנות הפרקטית, המעשית, של ההתלכדות סביב הצרכים החומריים של העם, מבחינה פסיכולוגית, נפשית, חילונית, השייכות של העם להיסטוריה משותפת נותנת הרבה הרבה עוצמות. לכן עמים שיש להם מסורת, עמים עתיקים שקיימים הרבה מאוד שנים ויש דפוסים של התנהלות, התנהגות שהוטמעו בהם, הלחיתות הלאומית שלהם היא בעוצמה יותר גדולה. כן, כי לא נדבר פה באיזשהו דבר של שצומח עכשיו, זה כמו יישוב עתיק או יישוב צעיר. אתה הולך ליישוב צעיר, אז אתה רואה עדיין, זה שמושך לפה, זה שמושך לשם, הדברים עדיין לא מספיק עוצמתיים.
הסיבה הרוחנית פסיכולוגית זה בגלל שאני כשאני שייך דבר גדול, אז יש לאדם רצון להתחבר לדבר גדול.
עצמת, יש שני דברים, אני חושב. אחד. אחד זה קודם כל מטביע את אותו בפועל. דבר שהוא דורות. אז זה דברים מנטליים, דברים התנהגותיים שהם מושרשים. תחשבו על זה שככל שהנהגות הן קיימות דורי דורות, אז זה הופך להיות ממש כבר הייתי קורא לזה בתוך הגנים של הדורות הבאים. עכשיו בוא נצא לנגד עינינו, נניח לנו קבוצת אנשים שעכשיו הם מייסדים עם, אז עכשיו הם מתחילים לנהל את עצמם בצורה מסוימת, כן, בצורה וסגנון חברתי מסוים. עכשיו הדבר הזה ככל שעברו השנים, כן, הצאצאים שלהם גם ממשיכים את זה, את מה שההורים שלהם התנהלו, הם זה עוד יותר מוטמע בהם, והם ממשיכים את זה לדור, וזה עוד יותר נעשה מוטמע, ועוד יותר ועוד יותר, זה הופך להיות ממש משהו שמעורב בעורק הנפש שלהם. כן, אני מדבר על הצדדים הנפשיים שיוצרים את הלכידות הלאומית. זה השורשיות של העם. זה מתבטא אפילו בצורה חיצונית. זה מתבטא אפילו בצורה חיצונית. כן, אתה יכול לראות אותם שהם דומים, יש להם דמיון חיצוני. אנחנו עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות, אז באנו ממקומות שונים. אז אצלנו קהים ובהירים ובעלי עיניים מסוג כזה ועיניים מסוג אחר וצבע שיער כזה, צבע שיער אחר. אבל אתה מסתכל על עמים שהם לא עברו גלויות כאלו, הם נראים כולם אותו דבר. כל הסינים נראים אותו דבר. אחרי שאתה מכיר אז אתה מבחין, אבל בסך הכל זה אותו דבר, פחות או יותר הצורה של הראש אותו דבר, העיניים אותו דבר, השיער נראה אותו דבר, אותו צבע, אותו סגנון. עד כדי ככה דברים הם משפיעים. אז ודאי שדברים כאילו יוצרים יותר חילות גדולה, ויש בזה גם את הנקודה הפסיכולוגית, לא רק את הדברים שמוטמעים, גם במובן של ההתעודדות הנפשית. אדם ששייך לדבר שורשי, לדבר מבוסס, הוא חש יותר עוצמות. הוא חש יותר עוצמות. וכל פרטיהם ודקדוקיהם הרבים.
אז תשמע מחילה, יש אומרים, ככה אומרים, אני אומר שזה נכון, שחיים נחם ביאליק, עם כל מה שדברים שהוא קצת חרג ביהדות, הוא אומר שאת השבת הוא מאוד היה חשוב לשמוע על השבת, הוא היה יושב ראש שבת, משהו כזה. כאילו, אז זה בגלל אותם?
השבת לשיטתו, מסתבר.
איך, מה?
זה השבת לשיטתו.
לפי שיטתו, אבל אני אומר, זה כאילו דומה כמו שהרב פה אומר, לא? כן, השבת
היא
שבת הלאומיות שלנו.
השבת הלאומית, כן.
וזה דיבר לאנשים, או שזה גם...
בזמנו, תראה, כשהיה הרוח הלאומית, הרוח השולטת, אז זה דיבר. היום כשהפרטיות היא שולטת, אז אנחנו יכול לדבר על השבת בסגנון של... לא שאני חושב שצריך לדבר ככה, אבל... על השבת, סגנון של המשפחתיות, זה עוזר לזה, זה נותן לך כוחות.
זה כיוון, כאילו בזמן שיש פרטיות זה כיוון נכון, שיועיל, יקדם אותנו?
מה?
דבר על פרטיות, כמו... הרי ערב דיבר בלאומיות בעצם שהיה לאומיות העניינת האנשים. אם הוא היה אחד ימד, אז הוא מיון אחרת.
היא אידיאל יותר גדול, כמובן. והיא האמת של החיים שלהם, בסופו של דבר הרוחניות בעם ישראל היא מתחילה מהצד הלאומי. אז זאת האמת, זה שהיום אנחנו כתוצאה מחומרנות נעשינו מצומצמים ואידיאלים לאומיים כבר לא מדברים להמון, זה בעיה שאנחנו נמצאים בה. טוב, אז זה שאתה כבר חינוכית. האם כשיש חולשות והצורה של הדיבור למי שאתה רוצה להשפיע עליו היא צריכה להיות נמוכה יותר, אז האם בכל אופן להנמיך את הדיבור כדי שיהיה לך אפשרות לקשר אנשים מתוך מדרגת טעם, או נשאר באיזשהו גובה ותצפה. האמת היא תמיד באמצע. כלומר, המחנך צריך להיות ברור לו מה האידיאל. צריך להיות ברור לאן הוא חותר. עכשיו, ברור שיהיה לו בזה ניואנסים. ברור שמי שמבין שהעניין הרוחני שלנו הוא מתחיל מהעניין הלאומי, מעניין הכללי, אז ברור שהוא לא יקדש את הפרטיות. הוא לא יפוך אותה להיות איזה אידיאל ולא ידבר עליה בעיניים בורקות. הוא יראה בה כאיזשהו סוג של אילוד שצריך להדגיש גם דגשים מהסוג הזה, אבל זה רק איזשהו מנוף להביא את האנשים עם מחשבות יותר חבות, יותר גדולות. אי אפשר לראות בזה איזשהו אידיאל. וכל פרטם ודקדוקם הרבים וכל העלמון הלימודי והדקדוקים שיש בהם, הכוונה במצוות של הזיכרון, עד שרחבו ונסבו לחוכמה רבה מעונפת ופוריה, כמה רב כוחם לשפוך רוחם הלאומי הנהדר והנהדר על העם הזה חי ברגשות קודש השפוכות על פני כל תולדתו הנפלאה. כן, פה כבר אומר לו הרב את דעתו על ההיסטוריה של עם ישראל, שמי שיסתכל על ההיסטוריה אז הוא יראה שכל ההיסטוריה שלנו היא קשורה אל הקודש. מאז שנוצרנו לעם בתוך מצרים, ביציאת מצרים, יד השם, לאחר מכן מעמד הר סיני, לאחר מכן 40 שנה במדבר, אחר כך הכניסה לארץ והנבואה וכל העצומות של בית ראשון, ולאחר מכן בבית שני ההתפתחות של תורה שקהל פה, זה העניין שלנו, של עם ישראל. כל היסטוריה שלנו מדעה בשייכות אל הקודש. כשם שהמעשים פועלים את פעולתם הלאומית, כן הלימודים שנוסדו דווקא על התכונה הנפלאה של המון הדיוקים המכוונים מפתחים את הרגש הלאומי. זאת אומרת, כמו שברור שמעשים, שעם וקבוצת אנשים עושה את המעשים המסוימים, זה ודאי מלכד אותם, ודאי מעניק להם עוצמות לאומיות, כך גם כן הלימודים, כן, ופה הוא בעצם מתכוון ללימוד של פרטי ההלכות, פרטי ההלכות של התורה, גם הלימוד הזה הוא מביא לידי מעשה, ומילא יש לו משמעות בביסוס של הלאומיות שלנו. כן, הלימודים שנוסדו דווקא על התכונה הנפלאה של המון הדיוקים המכוונים, מפתחים את הרגש הלאומי ביחד עם התפתחות השכל והחריצות. ועוד ביתר שאת מהמעשים עצמם. זה בכלל תלמוד גדול שתלמוד זה למעשה. כן, למה זה יותר מהמעשים? כיוון שלימוד הוא בונה את הנפש. הוא בונה את המחשבות, הוא בונה את התוכן, הוא בונה את הרוח. לכן העוצמה הלאומית שנבנית מתוך לימוד תורה, לימוד דקדוקי המצוות, זה דבר שמעניק לנו עוצמות לאומיות גדולות.
מה
עשית?
מה המעשים?
מה?
המעשים,
מה הם?
אם אני מונה את הנפש והכל, אז המעשים מה הם?
הם באים לבנות את המרחב החיצוני שלכם. וזה בטא את הרוח בתוך העולם הממשי. אבל יש פה את הרוח, זה הלימוד.
הם לא משפיעים באופן עקיף גם על
ה... הם ודאי משפיעים גם על הפנים. אבל עיקר עניינם זה הבנייה של הצד הממשי של החיים. הצד הנגלה, הצד החיצוני. לא הצד הנפשי הפנימי. ודאי שהמעשים זה משפיעים על הלבבות. התלמוד מבאר את הסדר והמשטר המעסיק את השכל של חכמי העם על ידי דקדוקי הדינים שיש בתכונת אלה המצוות. כלומר, התלמוד, הגמרא, או הלימוד, זה בדיוק התלמוד, נראה שמופן גם לתלמוד עצמו, קובע את הידיעה הנאמנה כמה רב ורם הוא ערך הרוח הלאומי וכמה שווה הוא להשתדל על הפצתו וקיומו. כן, זאת אומרת, העיסוק הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית בפרטי המעשים, זה דבר שהוא ממחיש את החשיבות, כן, את החשיבות של הלאומיות של עם ישראל, כלומר את החשיבות של הדברים המייחדים, המאפיינים את עם ישראל. הפרטים הרבים באמת הם מתוארים במחוגה אלוהית, לפי ערך רוח העם והרושם שצריכים לעשות. אלה הדברים שחייו הכלליים, חיי רוחו וקיום הכלויים. כן, זאת אומרת, בזה שיש ריבוי פרטים, אז אתה רואה כמה הדבר הוא גדול. כמובן, את כל הדברים הוא כותב להפוקים מכל מיני רעיונות של שבת, רק במובן של להשתייך לרעיון של השבת, אבל בלי דקדוק בפרטי הלכה של הלכות שבת, זה כערים תלויים בסערה. יש פרטים, זה דוגמה לאחד מהנושאים שיש בו המוני המוני פרטים שדרכם בא לידי ביטוי השורש האחד של השבת. היו השקפות כאלו, כמו שאמרת מקודם, השקפות כאלו שכל מיני אנשים שחשבו לעצמם שעם ישראל יכול להסתפק ברעיון של השבת, בשביתה המעשית, הכללית, אבל לא בדקדוק של הפרטים. אז כנגד זה פה כותב הרב, זאת אומרת, הרי למה בעצם חשוב לך הרעיון של השבת? כי אתה מבין שהשבת זה דבר בעל ערך לאומי, זה דבר מיוחד שעם ישראל מסר את נפשו עליו ומהלך כל הדורות וראו לו, אבל לא רואים בצורה נכונה את הצורך בפרטים ואת המשמעות שלהם בהקשר הזה. על כן כולם צריכים להיות חביבים, כוונה כל הפרטים, כולם צריכים להיות אהובים לפי גודל אהבה שריחש ליבנו לעמנו האהוב ולרוחו הכביר. ויש באמת פסקאות בארות התורה ששם הרב מדבר על זה שאדם מתמלא בכוח, במוטיבציה לברר את פרטי ההלכה. כבר יש מצבים כאלו, את פרטי ההלכות, מתוך זה שהוא קשור לעם ישראל. לא, מתוך זה שהוא
אומר משהו, שהוא לחייב, הוא אומר, איך יכול להיות שאדם יהודי לא אכפת לו,
זה התורה, זה התורה של העם.
איך הוא לא קשור לזה?
לא, אבל הוא אומר, יש. כך הוא מתחיל את הפסקה הזאת. יש, שלפעמים, אדם לומד תורה לי, תורה מתוך אדם. מתוך הקישור הזה. זה מדרגה מיוחדת, זה מדרגה הזאת. אדם, אבל אני חושב שפה באמת הוא התייחס לאותם אנשים שהרוח הלאומית חשובה להם, והם ראו את הקשר בין השבת לבין אותה רוח לאומית, אבל הם זלזלו בפרטים, בפרטים במובן המעשי ובמובן הלימודי. ובאמת שני הצדדים האלו צריכים חיזוק, כי גם אם אדם כן מזדהה עם הצורך בדקדקנות בפרטים במובן המעשי, אבל הרי כדי ליישם את זה אתה חייב הרבה הרבה עמל לימודי, שישנם כאלו שבאמת מעשו את העמל הלימוד. לא
הניתוק הזה הרב, שכאילו האם בכל הדורות או בזמנים שבאמת עבור לבני אדם בישראל, כמו לעם ישראל, שהתורה והלאומיות הם דבר אחד ברור ואין דה נתק ביניהם, או שתמיד אמרנו את הדילמה הזאת שניסענו בין שני הדברים האלה, תמיד אמרנו, יש לאומיות כמו כל העמים, יש איזה דבר טכני ככה שתחבר אלינו.
ככל שהגלות הייתה יותר קשה, אז ההפרדה הייתה יותר גדולה. ככל שהיינו שייכים יותר למה שהיה לנו בבית ראשון, אז התפיסה האחדותית הייתה יותר גדולה. זה חלק מחלת הגלות, ההפרדה הזאת. ככל שהגלות יותר הקטה בנו, זה הפרדה, אני איתה יותר...
למי הפרדת התורה?
זה גלות, גלות. גלות זה אין לאומיות. ברגע שאין לאומיות, אז הרוחניות הופכת להיות מנותקת מהצד הזה.